התחלנו לעסוק בפעם שעברה בדמותו של מנהיג ישראל. ברמב״ם זה מתפצל לשני מעמדות, למעמדו של השנדיין ומעמדו של המלך. וראינו בתורה עצמה דימוי של מנהיג, בעצם דימוי כפול. הרבה פעמים בתנ״ך נמשל המנהיג לרועה, ולפעמים הוא נמשל לאומן, כאשר עיסה האומן את היונק. וראינו ברמב״ם מחוץ סנהדרין, כשהוא עסק בתארי הדיין, שם הוא אמר, שם הוא לא אמר שהדיין הוא כמו רועה, אלא הדיין הוא כמו אומן ויונק. וכמו שהסביר את זה התורה תמימה, שגם אם הציבור לא מעריך אותו אולי, או אפילו מתנגד לו, זורק עליו אבנים, מקלל וכדומה, הוא צריך להיות כמו איש שמטפל בתינוק, והתינוק משתולל, ובכל זאת הוא לא זורק את התינוק, אלא מטפח אותו, כך גם צריך הדיין, וגם המלך כמובן, להתנהג עם הציבור שנתון למרותו של האדם הזה. יש פה באחד ושתיים עוד שתי הלכות שנוגעות לדיין, ובמספר שתיים הרמב״ם מרחיב את זה בכלל לכל פרנס על הציבור. במספר אחד הוא כותב ככה, כדרך שנצטווה הדיין לנהוג במצווה זו, כך נצטווה הציבור לנהוג כבוד בדיין. שנאמר ואצווה אתכם, זו עזרה לציבור שתהיה אימת הדיין עליהם, ולא יתבזה בפניהם ולא ינהוג קלות ראש בעצמו. אסור לו, הוא צריך מאוד להיזהר, כדי שבאמת הוא יהיה מכובד. ואז הוא ממשיך הלאה במספר שתיים, עוד יותר בחריפות, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, הוא לא דווקא דיין. ולאו דווקא מלך. אם הוא איש באמת שממונה להנהגת הציבור, אסור בעשיית מלאכה בפני שלושה כדי שלא יתבזה בפניהם. אם המלאכה ברבים אסורה עליו, קל וחומר לאכול ולשתות ולהשתכר בפני רבים, ובכניסת עמי הארץ בסעודת מרעות, לא סתם, כמובן לא להשתכר ולא להשתולל. לא יודע, אנחנו חושבים היום, אז כשיש כל מיני שמחות ציבוריות, לפעמים המנהיגים שלנו הולכים שם בתוך השמחה הזאת כדי לתפוס קצת כבוד שם במקום הזה, אבל זה לא בדיוק לפי ההלכה. אוי להם לאותם הדיינים שנהגו בכך, מעלבון תורת משה שביזו דיניה והשפילו עד הארץ והגיעו עד עפר וגרמו רעה להם ולבני בניהם בעולם הזה ובעולם הבא. האדם צריך לדעת, ותכף נראה, זה לא שהוא צריך להתנפח ולרדוף כבוד, זה דבר ענייני. כאשר הוא מתנהג בצורה כזאת, בצורה מתונה, לא מתבזה בפניהם, אז בהחלט הוא גם יהיה מכובד, וגם יהיה, כל השיקולים שלו יהיו שיקולים אמיתיים, לא שיקולים של כבוד עצמי וכדומה, שזה עוד נראה בהמשך הדרך. יש עוד זה באמת תשובות בהלכה, האם מותר לתמיד חכם גדול, נגיד, לבנות סוכה ברבים, כתוב מצווה בו יותר מבשלוחו, אז הוא גם צריך לבנות את הסוכה, גם צריך לדפוק את הקרשים וכדומה. רוב הפוסקים אומרים שבאמת בענייני מצוות בוודאי שאפשר כן, אפילו גם ברבים כמובן. להפך, זה יכול להיות דוגמה אישית, כי צריך להיות מצווה בו יותר מבשלוחו. הוא מדבר פה ברוטינה הרגילה של ההנהגות שלו, הוא צריך בהחלט להתנהג לא בצורת רדיפת אוכל ושתייה וכל מיני דברים כאלה, כדי שבאמת הוא יוכל להיות מנהיג מכובד על הכל. עד כאן זה ענייני דיינים, ועכשיו אנחנו נעבור כמה וכמה הלכות פה, ממספר 3 עד 7, לגבי ההנהגה של מלך וההנהגה שלנו עם המלך. הרמב״ם כותב ככה, אני קורא מספר 3. כבוד גדול נוהגים במלך ומשימים לו אימה ויראה בלב כל אדם, שנאמר שום תשים שתהא אימתו עליך. ויש כאן רשימה שלמה, אין רוכבים על סוסו ואין יושבים על כיסאו ואין משתמשים בשרביתו ובחיתרו וכו' וכו', ואחר כך שהוא מת אז באמת לא משתמשים גם בכל כלי התשמיש שלו. ואסור גם לאבישג הייתה מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה, כשיש לו פילגש אז הוא מותר רק למלך אחר אבל לא לאיש פשוט. עכשיו יש כתוב שאדם צריך למחול על כבודו, אדם צריך בדרך כלל למחול על כבודו, אפילו תמיד חכם שמחל על כבודו כבודו מחול. אחד ויחיד בעולם שאין כבודו מחול זה המלך. 4. אסור לראותו כשהוא ערום ולא כשהוא מסתפר, ולא כשהוא בבית המחץ ולא כשהוא מסתפק וכו' וכו', שהמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ולראינו בפעם שעברה את הסיבות לדבר הזה, יש סיבות שהן בעצם מקבילות אחת לשנייה, משלימות אחת את השנייה. כי המלך שיושב על כיסא מלכותו בישראל הוא יושב על כיסא השם. כתוב, אפילו, יש פשוט גם כן הקדוש ברוך הוא, המינוי הוא מהקדוש ברוך הוא. וכאשר אדם נמצא על הכיסא הזה, הוא נמצא כביכול על כיסא השם. וכבודו של המלך הוא כבודו של כלל ישראל. לכן אסור לו למחול לא על כבודו האישי ולא על כבוד כלל ישראל, וראינו בפעם שעברה שאפילו עושים לפעמים מלחמה על כבודם של השליחים האלה שדוד המלך שלח אותם לנחם אבלים ברבת עמון, וביזו אותם, ואז הוא עושה מלחמה עצומה כדי לשמור על כבוד ישראל. לא בגלל כבוד אישי, אלא בגלל ההנהגה של עם, של כל העולם כולו. כי כל היופי של הקדוש ברוך הוא וכל ההלכות של הקדוש ברוך הוא, הכל בא דרך עם ישראל. ועם ישראל, כמו שכתוב בספרים, הוא התלמיד חכם של האומות. ולכן בהחלט ההנהגות של עם ישראל, כל אחד ואחד ביחד מישראל, ובוודאי מלך ישראל, זה דוגמה להנהגות איך שצריך בכלל לנהל את העולם, גם במלכי לא יהודים. ובמספר 5, המלך צריך לעשות כל מיני אמצעים כדי להיות באמת מכובד, מסתפר בכל יום, מתקן עצמו, מתנאה במלבושיו נעים ומפוארים, יושב על כיסא מלכותו בפלטרין שלו, משים כתר בראשו, וכל העם באים אליו בעת שירצה, משתחווים לפניו. אחד הדברים החשובים שאותו משום מה לא הבאתי פה, הוא כותב לעצמו ספר תורה, ואפילו אם הוא ירא ספר תורה מהאבא שלו, הוא חייב לכתוב לעצמו, לא דווקא באופן אישי, הוא יכול למנות שליח לכתוב ספר תורה. וכשהוא יושב בחדר המלכות שלו, בחזית של חדר המלכות, במזרח, יש ארון קודש ויש שם ספר תורה. ולכן כאשר הוא דן או חושב מה לעשות עם כלל ישראל או דברים אחרים פרטיים, כשהתורה היא מול העיניים שלו וגם היא קשורה ליד שלו, כתוב במסכת סוטה שיש לו ספרון, ספר תורה קטנצ'יק שכרוך בזרועו, כמו שאצלנו יש תפילין של יד, יש לו ספר תורה. ואז כמובן כשאדם נמצא באווירה הזאת בבית הכנסת או בבית המדרש כל הזמן, אז כל ההחלטות שלו הן החלטות של ודאי לא נגד התורה, ודאי עם התורה, בוודאי הוא מתייעס בענייני תורה. ולכן הוא צריך מצד אחד באמת להיראות כמו שצריך, להתלבש כמו שצריך, ויש לו כתר מלכות, והנהגות של המלך משתחווים לפניו וכדומה, אבל הוא משתחווה לפני ספר התורה ולפני הקדוש ברוך הוא תמיד. ואחר כך הוא ממשיך הלאה. כהן גדול אינו בא לפני המלך, אלא אם רצה. זאת אומרת, חוץ מהכהן הגדול, שהוא זה באמת מלכות בפני עצמה, כל בית המקדש מתנהל על ידי הכהן הגדול, יש לו 15 ממונים, וסגני סגנים, יש בזה רפובליקה בפני עצמה, כל בית המקדש, זה סיפור אחר. ולכן הכהן הגדול באמת לא בא לפני המלך, אלא אם הוא באמת רוצה לבוא לפני המלך. אבל בכל זאת הוא כותב, אף על פי כן, אומר הרמב״ם, מצווה על כהן גדול לכבד את המלך ולהושיבו ולעמוד בפניו כשיבוא לו. הוא לא חייב, אבל צריך להיות בהחלט היררכיה ולדעת שהמלך הוא גם מעל הכהן הגדול. וכן, אני קורא מספר שאני קורא, וכן מצווה על המלך לכבד לומדי התורה. וכשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד לפניהם ויושיבם בצידו. זה כתוב פה בהמשך הרמב״ם, לא ברבים. ברבים הוא צריך להיות יציב וחזק, וכולם כפופים לפניו. אבל כשהוא נמצא בחדרו, או לא ברבים, לא בציבור גדול, כשנכנסים תלמידי חכמים, הוא עומד לפניהם. וכשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד לפניהם ויושיבם בצידו. ואז הוא הביא פה את הדוגמה מיושפת המלך. אבל כל הכבוד העצום הזה בהחלט עלול לסכן את המידות של המלך, ועלול לחשוב, ונראה בהמשך הדרך, מה שאומר זה למסילת ישרים, זה יכול, כמו שאומרים היום, יעלה לו אדם לראש, כולם מכבדים אותו, כולם משתחווים לפניו. אז הוא יכול בהחלט, מהעוצמה הזאת שהוא מקבל גם מכלל ישראל, לחשוב בליבו באמת שמי יודע מה הוא. אז מזהיר אותו הרמב״ם במספר 7 ואומר ככה, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כמו שאמרנו, כן ציווה הוא להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי. זה שלא תהיה לך טעות, אתה לא מי יודע מי אתה. ליבו בקרבו, אתה בעצמך לא יודע שאתה לא שום דבר מול הקדוש ברוך הוא לכל הפחות. שנאמר וליבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לב ולתירום לבבו מאחיו. לא גסות לב, הנהגה חזקה כן, לא גסות לב. ויכוננו מרחם לקטנים ולגדולים. אני זוכר, אני רוצה לספר לכם בסוגריים, בישיבת מרכז הרב היה המנהל הרב רענן, זכר צדיק לברכה, היה איש צדיק גדול וגם למדן עצום. והוא כל רב צבי תמיד היה מכבד אותו להגיד סליחה בראש השנה, ותמיד הוא היה חוזר על הדבר הזה שהוא מבקש סליחה, אם הוא התנסה על הציבור יותר מדי, אם הוא חשב, אולי פגע במישהו וכדומה, זה פגיעה אישית, אבל מבחינת ההתנסות או בהנהגה שלו, אולי הוא חטא, היה ממש יהודי שהיה בוכה על הדבר הזה כל פעם. זה צריך להיות המלך. זאת אומרת, הוא צריך בהחלט להנהיג את עם ישראל בעוצמה ובחוזק ובתוקף, אבל שהדבר הזה לא ישפיע על הפנימיות שלו ועל המידות שלו. ויצא ויעבור בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים. אפשר לכבד את עם ישראל. כמו שראינו אצל הדיינים. אצל הדיינים אמר הרמב״ם בפעם שאמרנו שלמדנו, תדע לך אדוני הדיין, מי שבא לפניך פה זה לא צדיקי הדור תמיד. הלא יש גנבים וכל מיני פושעים וכל מיני אחרים שבאים להתדיין. זה לא אנשים שרוצים לתת כספים לאחרים בדרך כלל. אבל תדע לך שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, צבאות השם שהוציאו אותם מארץ מצרים. כך תדע לך. וכך אומר גם הרמב״ם לגבי המלך. יחוס על כבוד קטן שבקטנים. וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי. כלומר, בציבור גדול, בפנייה לכלל ישראל, הוא צריך להיבטל בפני כלל ישראל. אז הוא מדבר באופן רע, כן, שמעוני אחי ועמי. אם כן מקודם הוא כתב ולא ידבר רכות, תראו לפני מספר 7, בשורה השנייה מלמטה, כתוב לא ידבר רכות, זה מדובר, לא ידבר רכות לאדם פרטי. אבל באופן ציבורי, כשהוא מדבר עם הציבור, אל תשלוט על הציבור בעוצמה כזאת שהציבור יחשוב מי יודע מה אתה הולך פה לעשות. אבל זה מה שבדיוק היה הבעיה עם רחבעם, כשהוא אמר, קוטוני אבי, אבי ממתני אבי, אני אעשה לכם ככה וככה. אתה תכבד את כלל ישראל כשאתה מדבר ברבים. שימוני אחי ועמי. ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה. תסתכלו בחתימה של הרב, תמיד הוא חותם עבד לעם הקודש וכו' וכו'. לעולם יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבינו. ועכשיו יש פה דבר מעניין. בסיכום של המספר 7 הזה, הרמב״ם משווה את המלך בשתי התכונות. לעולם יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבינו, ואומר ואנחנו מה? ויסבול תורחם ומסעם ותלונותם וקצפם, כאשר יישא האומן את היונק, רואה קראו הכתוב לראות ביעקב עמו ודרכו של רואה מפורט בקבלה וכו' וכו'. למה אצל הדיין, שלמדנו בפעם שעברה, הוא משווה אותו רק לאומן ויונק? ואילו במלך ישראל, אז הוא אומר שיש פה, זה הכל כתוב בתורה, גם עוד נקודה אחת של רואה. הקדוש ברוך הוא גם כן נקרא רואה ישראל. אני חושב שהסיבה היא כנראה כזאת, כשהדיין מתמנה על הציבור, אז הוא לא נהיה מלך הציבור. נכון, לפעמים המלכים גם היו שופטים, כמו שלמה המלך, וכמו גם דוד המלך, ישב בסנהדרין. אבל התכונה של השופט באופן כללי, של אחד ששופט, הוא מתאבל באנשים פרטיים. באים אליו לדין, אז הוא דן ופוסק ומוציא כסף מאחד, נותן לשני וכדומה, או פוסק אפילו לפעמים להניש, אבל זה ציבור, לא כל כלל ישראל. הדיין הוא לא המלך של כלל ישראל. הוא, מי שבא לפניו, יש לו שולחן ערוך איך להתנהג איתם, והם צריכים לא להתנהג איתו בצורה מסוימת, אבל זה כמו אומן ויונק, הוא צריך הוא מטפל בפרט יותר. לעומת זה המלך, זה דבר כפול. הוא גם צריך להתנהג בכבוד עם הפרט, כמובן בצורה שזה לא יפגע חס ושלום בכבודו של המלך. כמו שכתוב בגמרא, הגמרא אומרת על דוד המלך, שהוא היה שם תור של נשים כדי לשמוע ממנו כתמים וכל מיני דברים כאלה, טיפול אישי. זה מקביל לאומן ויונק. אבל גם הוא צריך להיות רואה. הוא רואה של כל כלל ישראל, כמו שה... יש רואה שהוא מנהיג את כל הצון, ואם צון אשר אין להם רואה, אז זה נורא והיום, זה אנרכיה. כך צריך גם המלך לדעת שהוא גם, נוסף על הטיפול הפרטי של אנשים, הוא גם כן רואה. ולכן הרמב״ם מדמד, או מכפיל את העוצמה של המלך בשני המשלים הללו, גם במשל של אומן ויונק, וגם במשל של רואה. עכשיו נסתכל קצת בדברי הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק א' הלכה ז' במספר 8. לא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. צריך להבין מדוע זה, מה כאן העניין. באופן כללי העניין הוא כנראה, כך מסבירים את זה המפרשים, כשהבן אדם, בן אדם או הילד או בנו של המלך צמוד למלך והוא רואה את הנהגות המלך ולומד הרבה מאוד מכל מיני פרטים של הנהגות המלך הנורמלי, הטוב, כמו שממלא את כל הפונקציות שהרמב״ם כאן אמר, אז יש לו פלוס יותר מאשר אנשים אחרים שלא היו כל כך צמודים למלך בזמן ההנהגה שלו. ולכן לכתחילה אם אפשר, אנחנו משתדלים למנות, לא שהמלך ירוץ אחרי זה ושהוא יעשה כל מיני לחצים וכל מיני דברים כאלה שמנו את הבן שלו. אבל השררות והמינויים, כדאי שזה יהיה אחד שהיה קרוב מאוד למלך. אבל יש פה שני תנאים, שאחד תנאי עיקרי ואחד תנאי משני. התנאי העיקרי שהמתמנה, גם אם הוא בן של המלך והוא גם חכם מאוד, הוא צריך להיות מלא יראת שמיים. כמו שאומר הרמב״ם, אני קורא את הרמב״ם בשורה שנייה במספר 8, הוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. היה ממלא ביראה, אף על פי שאינו ממלא בחוכמה, לא שהוא חס ושלום ולא חכם. הוא לא חכם בגודל, בעוצמת המלך. מעמידים אותו במקום אביו ומלמדים אותו. וכל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין ממנים אותו למינוי מן המינויים שבישראל. גם חברי הכנסת, הם צריכים להיות אנשים יראי שמיים. אז נכון שבאמת הרב כותב באחד המקומות, באחד האגרות שלו, באגרות זה לא נמצא, זה בספר מלכי בקודש, הוא נשאל איך להתייחס להנהגה של היום, לדמוקרטיה של היום. אז הוא אמר, בוודאי שבעתיד לבוא זה לא יהיה דמוקרטיה. יש מינויים, המינויים הם בצורה מסוימת, המלך מתמנה על ידי הסנהדרין, שהם כולם תלמידי חכמים גדולים, וכו' וכו', וגם העם משתתף במינוי המלך, אבל בדרך כלל העם שומע לסנהדרין מה שהם אומרים, למה שהם ממנים. זה באמת בצורה אידיאלית, אבל במצבים שלנו, כמו של היום, אז הוא אומר, באופן זמני ניתן גם לקבל את הצורת ההנהגה הזאת של דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה אמיתית, ועוד מעט נראה איך שהמלך צריך להתמנות בצורה הדמוקרטית, חס ושלום, לא בפריימריס מה שנקרא היום, וכל מיני דברים כאלה, זה נראה במשך הדרך עוד מעט. ואז במורה נבוכים, הרמב״ם משווה או אומר מהי התכונה היסודית שהמלך צריך להתנהל בה. הוא אומר, המלך צריך להיות קר, וכל ההחלטות שלו צריכות להיות מתוך השכל. לכן הוא אמר מקודם, צריך להיות חכם וגם יראה אלוקים. ואז הוא אומר, במידה מסוימת, כמה שאפשר, כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל. כמו הקדוש ברוך הוא רחמן, או הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אתה אומר עליו שהוא כועס. זה לא כעס אמיתי וגם לא רחמנות אמיתית. זה תכונה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל בקור רוח, וזה נראה בעיניך לפעמים אכזריות, זה נראה בעיניך לפעמים כעס, נראה בעיניך לפעמים רחמים. אבל זה רק שם מושאל לקדוש ברוך הוא. כך, במידת האפשר, צריך גם שהמלך יתנהג. אז בואו נראה את זה ככה, בקיצור נמרץ את ה... נתבאר כי הדרכים, מספר 9. אשר ביקש משה ידיעתם והודיעו אותם, הפעולות וכו' וכו', החכמים קוראים אותם מידות, 13 מידות. אין העניין שהוא בעל מידות, הקדוש ברוך הוא בעל מידות. אלא עושה פעולות הדומות לפעולות הנעשות על ידינו כתוצאה ממידות. אנחנו משווים, אין לנו אפשרות, אין לנו מילים אחרות להשוות את הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מרחם, יש לו 13 מידות. אגב, לגבי פרשת השבוע, אתם יודעים שבזמן שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו 13 מידות, אמר לו, כשתזדקק לזה, אז תבוא לפניי ואתה תראה שאתה תזדקק להתפלל 13 מידות. אז יש הבחנה מאוד חדה בין התפילות של משה רבנו שכוללות 13 מידות אחרי מעשה העגל לבין מה שהיה אחרי המעשה של המרגלים, הפרשה שלנו. ומבחין את זה הרמב"ן. הרמב"ן אמר, תסתכל בתפילה של משה רבנו אחרי מעשה העגל ותראה שאחרי מעשה העגל הוא אומר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך וכו' וכו', מזכיר את האבות. בתפילה שהתפלל משה רבנו אחרי מעשה המרגלים, הוא לא מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. והרמב"ן עומד על הדבר הזה ואומר, תדע לך, שההזכרה של אברהם, יצחק ויעקב, היא הולכת תמיד עם ארץ ישראל. כי הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל בתחילה לשלושת האבות. ועכשיו, אז במעשה העגל לא סותר את אהבת ארץ ישראל. זה לא בסדר, זה מעשה נורא והיום וכדומה, אבל זה לא איזה משהו אנטי ארץ ישראל. לעומת זה המרגלים, הם באו ואמרו שאנחנו לא יכולים לרשת את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, עלה תעלה וכו' וכו', והם אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה. עד עכשיו הוא לא יכול בכלל להזכיר את אברהם, יצחק ויעקב, אומר הרמב"ן. כי אברהם, יצחק ויעקב זה הסמל של ירושת ארץ ישראל, והם בעטו עכשיו בארץ ישראל, הם לא רוצים את ארץ ישראל. לכן, בתוך התפילות שלו, הוא נמנע מלהזכיר, כי זה יהיה דווקא לחובתם. אתם קיבלתם את ארץ ישראל במורשה מאברהם, יצחק ויעקב, עכשיו אתם בועטים בארץ ישראל. לכן הוא לא מאזכר את הדברים האלה, אבל 13 מידות הוא כן מאזכר, השם, השם, כל רחום וחנון וכו' וכו'. גם שם יש פרט אחד שלא כתוב, אבל באופן כללי, זה מה שאומר כאן הרמב״ם במורה נבוכים, תדע לך שגם כשאתה מדבר על 13 מידות של הקדוש ברוך הוא, זה לא תכונות אישיות חס ושלום שאפשר לייחס לקדוש ברוך הוא, שהוא מתפעל ממשהו וכדומה. וכך צריך גם להיות באופן כללי המלך. אני קורא פה מספר 12, כשהמלך הוא מרחם, אומר הרמב״ם, הוא מתפעל, תבוא מצידו, יתעלה כלפי חסידיו, לא מתוך התפעלות ולא מתוך שינוי. והרבה מן הפעולות, מספר 12 אני קורא, והרבה מן הפעולות הללו שאינם נעשים מצד אחד ממנו כלפי השני, כי מתוך חמה גדולה או נטירה עמוקה או שאיפת נקמה, לפיכך נקרא מחמת פעולות אלה, קנה ונוקם וכו' וכו'. הפעולות אשר כמותם נעשות על ידינו מתוך תכונה נפשית, קנאה וכו' וכו', אצל הקדוש ברוך הוא זה לא מתוך התפעלות. אנחנו קוראים לזה קנאה וכו' וכו', אבל אותו דבר כמו שכלפי הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אומרים שהוא אל קנאה ונוקם, חס ושלום, זה לא התפעלות אישית של הקדוש ברוך הוא, או איזה רגש. אז גם המלך, אומר הרמב״ם במספר 13, ראוי למנהיג המדינה להידמות בתארים אלה, ויעשו על ידו פעולות אלו במידה ובמי שראוי לכך, לא מתוך סתם התפעלות, ולא ישחרר מוסרות הכעס, ולא ייתן להתפעלויות להשתרש בו. כי כל התפעלות רעה, אם אדם עושה את הדבר הזה מתוך רגש חזק, שזה מה שדוחף אותו, זה לא יהיה שיקול דעת נכון. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, לא מתוך כעס, לא מסתום סתם, יהיה כעוס, לא, כשהוא אפילו הורג אדם, או שורף בן אדם, לא רגז ולא שונא לו, אלא כפי שיראה שהוא חייב. ותהיה מגמתו להפיק מה שיש באותה הפעולה מן התועלת הגדולה. אז ואחר כך הוא מביא שגם בגבי שבעת העממים, כאשר ציווה, אני קורא בין 14 ל-15, כשכתוב שם שצריכים להשמיד את שבעת העממים, ואמר לא תחיה כל נשמה, שמח לכך מיד ואמר, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות כל תאוותם. אתה צריך להרוג את שבעת העממים כדי שלא, לא בגלל שאתה כועס עליהם או משהו כזה, אתה צריך להרוג אותם כדי שהם לא ילמדו אותך לעשות את התאוות של עבודה זרה שלהם. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, נכון שהמלך לפעמים צריך להעניש, ולפעמים צריך לתגמל את מי שעושה טובה למלך, בוא נראה עוד מעט רשימה שלמה של תכונות כאלה. אבל אומר הרמב״ם, כשאתה עושה השקלול של כל הדברים הטובים שהמלך עושה, של שמרחם על הנתינים שלו לבין הדברים שהוא מעניש, עם כל זה, אני קורא את החלק האחרון של מספר 15 לפני 16, עם כל זה ראוי שיהיו פעולות הרחמנות והסליחה והחמלה והחנינה באים מצד מנהיג המדינה הרבה יותר מפעולות העונשי. דרך אגב, זה אותו דבר, אומר הגר"א, גם לגבי חינוך אישי של ילדים, כשאנחנו מחנכים ילדים. זה הגר"א באבן שלמה, אומר דבר מאוד יסודי וחשוב, בחינוך אישי. זה הייתה השלכה של התנהגות המלך, אבל תראו מה שאומר הגר"א במספר 16, כשמכה את בנו, הרמב״ם, זאת אומרת, הגר"א לא חושב שאסור להכות ילד לפעמים, פה ושם. הוא לא היה כפוף לבג"ץ, שאסור להכות ילדים. כשמכה את בנו, לא יעקה אותו מכת אויב דרך כעס על העבר, רק כוונת ההכאה, אומר הגר"א, תהיה להצילהו מן העתיד ולא יעוול עוד את דרכיו. לכן אל יעקה אותו הרבה בפעם אחת, רק מעט מעט לפי דרכו ולפי הנאות לו. וכשרואה שרבה חמתו עליו, לא יעקה אותו כלל בעת ההיא. זאת אומרת, אתה אל תעניש את הילד, או, זה אותו דבר גמור על מורה. לפעמים אתה נמצא לפני כיתה, והכיתה עולה לך על הראש, אז אתה מתחיל להרביץ אנשים, אתה אומר, זוכר, היה לנו מורה אחד בישיבה לצעירים בצורה כזאת, אתה תיקח 10 פעמים, 15 פעמים, ואחר כך אם החבר'ה לא נרגעים, אתה אומר, טוב, 30 פעם. כשאתה מעניש מתוך כעס, אתה אף פעם לא תשקול את השיקול הנכון. כי אתה עכשיו בתוך הרגש הזה של הכעס, אז אתה צריך להתגבר על הכעס, ואתה כבר אמרת משהו, אתה לא יכול לחזור בך. לכן אומר הגר"א, גם מאבא לבנו וגם בהחלט מורה לתלמידה וכדומה, אתה לא תקה אף פעם בזמן הכעס. אתה תחכה, זה לא קל. אתה תחכה שהכעס יעבור, אחר כך תשקול בדיוק איזה עונש לתת, והפרופורציות של העבירה. אם אתה עושה את הדבר הזה מתוך כעס, וכמובן גם אותו דבר גם המלך, או כל מנהיג, או כל דיין, אם אתה עושה את הדבר הזה מתוך כעס, השיקול דעת שלך הוא לא נכון, הוא רגעי, הוא חולק. לכן אתה, במיוחד גם המלך שעושה דברים כלליים, כלל ישראליים וכדומה, שזה מאוד מאוד לא פשוט לחזור בו אחר כך ממה שהוא אמר מקודם. אז לכן בהחלט אתה תעשה את הדבר הזה בצורה קרה, ותשקול תמיד האם כן להניש, אולי אפילו לפעמים גם לא להניש, ומה מידת העונש, ומה בדיוק העונש, איך העונש הזה עונה לעבירה. אני זוכר שאנחנו היינו, כשהיינו מורים, אז היינו משתדלים תמיד, כשאחד היה מפריע או משהו כזה, טוב, נתנו לו עבודה שידבר על זה שצריכים לכבד את המורה, ואסור להפריע, ושתעשה עבודה תורנית על הדבר הזה. נתנו לו גם הרבה מקומות של הדבר הזה. זאת אומרת, תמיד תדע לך שאתה צריך להיות, כמו שכאן אמר, פתח הרמב"ם במורה נבוכים, כמו שהקדוש ברוך הוא שלא שייך להעמיד עליו שהוא עושה מתוך כעס, ויש לו איזה תכונו של כעס. כך גם המלך והמנהיג צריך להיות בצורה כזאת. ומספר 17 אומר הגר"א בשם השל"א, כלל גדול יהיה לאב המייסר את בנו, שיהיה בטוב ושיהיה בן הולך בדרך הישר, אפילו בסתר. יראה בכל כוחו להדריכו במידת האמת. שימו לב, הוא אומר, הדבר המרכזי שצריך לחנך את הילד, להגיד לו, לחנך אותו להגיד תמיד אמת. ויגדיל עונש השקר, אפילו בשיחה בטלה, ויפאר לו שכר, כך הוא מחנך את הילד, יפאר לו שכר גדול לאומר אמת, ויטיל מורה גדול עליו אם יצא מפי דבר שקר. אם אחד תפסת מישהו בשקר, תעניש אותו כמו שצריך, אבל אתה צריך לחנך אותו למידת האמת. אותה תכונה, תכף נראה ברמב״ם, שתקבלו עכשיו ממני עוד דף אחד, אחת התכונות היסודיות של המלך בעצמו היא באמת להיות איש אמת. אבל גם אותו דבר גם לגבי הילד, הוא אומר, אתה, את העונש המקסימלי תגיד, תחנך את הילד תמיד לומר את האמת, ואז גם כשיהיה לו לא נעים, הוא יגיד את האמת, ואז באמת אתה תאמין, גם אחר כך, כמו שאמר גרמי קודם, תעניש אותו בפרופורציות הנכונות לפי האמת. בספר העיקרים, הוא אומר שש תכונות של מנהיג ישראל. תראו, כל מה שאני אומר פה, אני מדבר פה על מלך, זה דל לפקה מלך עם כתר על הראש וכל מיני דברים כאלה. זה גם המנהיג של ישראל, ככה צריך להיות. לצערי הרב, יש בספר למנהיגות, שם לא מלמדים בדיוק את הדברים האלה כל כך. אני קורא ספר העיקרים, מספר אחד. אומר פה, יש שש תכונות יסודיות למנהיג ישראל. האחד צריך, אני קורא מספר אחד, בדף 62, שורה שנייה. האחד צריך שיהיה המלך אכזרי לזרים ורחמן לעמו ומוסר נפשו להצילם. כמו שמדרך הרועה, מה שלמדנו מקודם, לסכן נפשו להסיר המזיקים ולהילחם עם הארי והדוב, כתוב גם את הארי ואת הדוב יגער דרך כמו אצל דוד המלך, לשמור רצון ולרחם עליהם בזרועו יקבץ צלעים ובחיקו יישא עלות ננהל. אז דבר ראשון, צריך להיות אכזרי לזרים ולא לתמון ידך בצלחת, בכיס, כשאתה צריך להעניש אנשים זרים, לא מהעם שלך. זה גם תכונה מאוד חשובה, שהלוואי שהמנהיגים שלנו יודעים היום גם כן. השני, מספר 2, שיטיב למטיבים אליו, או לעבדיו, או לאנשי מלחמתו, כאשר, כשאם לא יעשה כן, וימשור נפשו בעד כבודו. תתגמל את מי שהיה איתך בסדר. השלישי, שיהיה שונא בצע ולא יהיה חמדן. נו, זה לא צריכים הרבה להעריך, שהלוואי שהיינו דוקים, זוכים למנהיגים כאלה שהוא שונא את הכסף, הוא לא רוצה כסף. שונא בצע, זה בצע. ולא יהיה חמדן, לא תחמוד כספים. שהרועה שהוא שם לשמור רצון, אין ראוי לו לגזול אורה מעליהם. אתה צריך, הוא חותך את הצמר ומוכר את זה בשוק. ובשרה מעל עצמותם. שאז יעשו בעניין בהפך, שיהיה הצון לפרנס הרועה ולא הרועה לשמור את הצון. אתה תפקידך לשמור את הצון. ולשמור את הכסף של הציבור, ולשמור את ההנהגה של הציבור, ולא חס ושלום להשתמש בציבור כדי להעשיר את עצמך וכדומה. הרביעי, מספר 4 אני קורא, שיהיה איש חיל אמיץ כוח ליבו בגיבורים לשבר מלתאות עוול, לא יישא פני דל ולא ידר פני גדול ולא יירא לעשות משפט. לא תגורו. החמישי, שיהיה מדבר אמת. ולא ימצא אבלה בשפתיו וישפוט משפט צדק. הלוואי שהיינו זוכים בזה באמת. אתה צריך להיות איש אמת. גם אם האמת לא נעימה, אתה חייב להיות איש אמיתי. לא להגיד ככה ואחר כך לעשות הפוך. או להגיד אני אמרתי, אבל לא צריך לקיים את מה שאני אמרתי. שמישהו מכחש או דובר שקרים, הנה הוא מפני האירה, מפני שאני לא יכול להשיג רצונה בזולת זה, אז חס ושלום. והשופט אין לו לירה משום אדם. אמר הכתוב, לא תגורו מפני איש. וכל שכן המלך שאין לו מי שיעקב על ידו לעשות רצונו. על כן אין ראוי לו שישקר. אסור למלך להוציא דבר שקר מפני. אתה יכול להימנע מלומר דברים. אבל בשום אופן לא לשקר ולא להתנהג הפוך במה שאתה אמרת שאתה עושה. כי אם אתה תעשה ככה, אז אתה תאבד את כל האמון של הציבור. זה מה שאומר הרמב"ם בהמשך הדרך. עוד כי לא יפתח האדם בדברי המלך אם תדבר נשפתיו עוול. ולשונות לגרמיה מספר 6. הוא שיהיה ירא שמיים וחרד לדבריו, ויהיה נכנע לעובדי השם וישמור מצוותיו וכו' וכו', לא יתגאה לחיו, זה כבר למדנו מקודם גם ברמב"ם, אני מדלק טיפה. ואז ממספר 7, עד סוף המקור הזה, הוא עושה השוואה בין דוד לבין שאול, והוא מראה בדוד את כל התכונות הטובות הללו שהיו, שמונה אותם, שש התכונות, איך שהן מתבטאות בהנהגה של דוד המלך בעיקר. גם שאול המלך היה איש גדול מאוד, תמיד חכם עצום וכדומה, אבל הוא רק היה הטסט הראשון של המלך. באמת המלכות היסודית, תמיד שהיא דוגמה, מהווה דוגמה, כולל רואה, כולל כל מה שאמרנו מקודם, זה תמיד דוד המלך. וכאן יש דבר מאוד מעניין מפרשת השבוע הקודמת, פרשת בעלותך בכלי יקר. עד עכשיו דיברנו על התכונות של המלך. עכשיו נדבר טיפה על המינוי של המלך. זה דרוש, אבל זה דרוש מאוד חשוב וחינוכי ביותר. תראו, יש לנו פרשה בתוך פרשת בעלותך ויהי בנשוא אהרון. ויהי בנשוא אהרון ומשה, קום השם, יפוצו אויביך וכו' וכו'. אומר הכלי יקר, תסתכל איזה מילה יש לפני הפרשה הזאת של ויהי בנשוא אהרון. כתוב, אני קורא את הפסוקים במספר 8 בבעלותך, ענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. אז המילה מחנה היא מקדימה את ויהי בנשוא אהרון. עכשיו יש פה נון הפוכה. אומר על זה הכלי יקר דבר נפלא. אומר, תסתכל, הנון ההפוכה זה כמו שתי עיניים שמסתכלות לכיוון ההפוך מאהרון. הנון הראשונה היא עם העיניים לכיוון המחנה. ואז הוא אומר, לפעמים יש מנהיגים שהם שוכחים את כל מה שדיברנו פה עכשיו, עם כל התכונות וכל הזה של המלך, הם רוצים להיבחר. אז הם מסתכלים מה שטוב למחנה. הם מסתכלים אחורנית, מה שהמחנה רוצה שאני אדבר, אני עכשיו אדבר. יש לו יועצים ויש לו גם יש לו סגנים וכדומה, מאכילים אותו בדיוק מה להגיד ואיך להגיד כדי להיבחר. אני קורא את הכלי יקר בפנים, זה חבל להפסיד אותו. הוא אומר ככה, כי לאהבת ענייני, את במקום המודגש, במודעה קצת יותר שמאלית, כי לאהבת ענייני העולם הזה אשר בני המחנה מתגלים להם, וכדי למצוא חן בעיני המחנה, הוא פונה עורף אל השכינה, במקום להסתכל אל אהרון, והיה בנשוא אהרון עם העיניים לאהרון, הוא מסתכל אחורנית, אל המחנה הוא מסתכל. במקום להגיד אחריי אל אהרון, ואהרון הברית, כמו שאמרנו, הספר תורה הוא היסוד של ההנהגה שלנו, ואחריו אנחנו הולכים, הוא מסתכל, מפנה עורף לאהרון ולתורה, ומסתכל על הציבור, מה שהציבור מבסוט ממנו. וכדי למצוא חן בעיני המחנה, הוא פונה עורף אל השכינה, הוא פונה אל המחנה, כדי שיהיה אדם חשוב במחנה, אוסר ונגיד עליהם. ואז הוא כותב שהרבה מהצרות של עם ישראל נובעות מהעובדה הזאת, מההנהגה הזאת של מנהיגי ישראל הרבה פעמים, במקום שהם יהיו נטורי קרתא, שומרי העיר, הם יהיו חרובי קרתא, כך אומר הכלי יקר. ואותו דבר, מסילת ישרים עלו הרמח"ל, כולו חסד, וכל הזהירות מביאה על ידי זה וזה וזה, ויש חסידות בסוף. תראו איך שהוא מתאר ואיך שהוא מנחה כל מנהיג בישראל, מה הדברים היסודיים שהוא צריך לעשות. כמובן, חוץ ממה שדיברנו עד עכשיו, הרמב״ם ובספר העיקרי. אז הוא אומר מספר 10 ככה. בראש כל המפסידים הוא הסכלות ומיעוט הידיעה האמיתית. כי תראה שאין הגאווה מצויה יותר, אלא במי ששחל יותר. מה שאחד יותר טיפש, הוא יותר גאה. ורבותינו, זיכרונם לברכה, אמרו, סימן לגסות הרוח, עניות לתורה. ואחר כך ממשיך הלאה. וכבר ראינו, אני קורא מספר 11, וכבר ראינו שמשה, שהוא מבחר שבכל האדם, היה ענב מכל האדם. זאת אומרת, יש כזה ראשי תיבות אדם. שאנשים הענבים בישראל, א' זה אברהם אבינו, ד' זה דוד המלך, מ' זה משה רבינו, זה אלה סמל הענבה, ויש לזה גם דירוג. אני חושב שפעם אמרתי לכם את זה, רב צבי תמיד היה עושה דירוג בין השלושת המרכיבים האלה של הענבה. הוא אמר אצל אדם, אצל אברהם אבינו כתוב, ואנוכי עפר ואפר. זה מושג של ענבה מאוד גדול, אבל בכל אופן, עפר ואפר זה מציאות. זה לא אפס. אצל דוד המלך כתוב, ואנחנו מה? אנחנו כלום. משה רבנו, כן, אצל משה רבנו, אז הוא אמר, ואנחנו מה? דוד המלך אמר, אנוכי תולעת ולא איש. לא שאני אפס, אני כמו תולעת, יותר גרוע. על כל פנים, אומר המסילת ישרים, עוד ממפסידי הענווה, 11, ההתחברות או ההשתמש בבני אדם חנפים, אשר לגנוב ליבו וחנופתם, למען ייטב להם ישבחו וירוממו. אתה ממנה לעצמך מנכ״ל ועוזרים ואנשי תקשורת וכולם, כשאתה הולך איתם ביחד או שהם מדברים איתך, זה גם פרנסה, זה פרנסה שלהם. אז הם צריכים לשבח אותך. והם מתחילים לנפח אותך ואומרים, אוח, בתועד כל הנאומים בכנסת, הנאום שלך לא היה משהו, אין כמוהו. בהגדיל מה שיש בו מן המעלות עד התכלית, לפעמים באמת אומר דברים טובים, ובהוסיף עליו מה שאין בו כלל, ולפעמים שמה שיש בו הוא ההפך ממה שמשבחים אותו, בגלל שהם מנפחים אותו. והנה סוף סוף דעת האדם קלה, וטבעו חלש, הוא מתפתה בנקל, כל שכן בדבר שאליו הוא נוטה בטבע, כמו שאמרנו קודם, הוא הרי רוצה להיות המנהיג. על כן בשומעו את הדברים האלה, יוצאים מפי מי שהוא מאמין לו, ייכנסו בו כעס, ערס וכעס, לא יודע מה זה, ונמצא נופל ברשת הגאווה ונשבר. מנפחים אותו ומנפחים אותו, עד שמתחיל להאמין בעצמו. אם כל החבר'ה שלי אומרים שאני ככה וככה, אז מי באמת, מי יודע מה אני? עכשיו תראו משהו, מראה לנו יואש, הלו יואש החביא אותו שם בקודש הקודשים, הוא היה... אשר היטיב לעשות כל ימי הוראו יהוידע הכהן רבו, ואחרי מות יהוידע, כשהרבי שלו נפטר, באו עבדיו והתחילו להחניף לו, להגדיל לו, עד שדימו לאלוה, אמרו, הנה, איך היית בקודש הקודשים? אז שמע המלך עליהם, ותראה, זה הדבר בבירור, כי רוב השרים והמלכים, או כל בעלי היכולת, יהיו באיזה מדרגה שיהיו, נכשלים ונשחטים בעבור חנופת משרתיהם. ואז אומר הרע, המסילת ישרים, הנהגה, יסודית למנהיג, לחבר הכנסת, לאיש חבר הממשלה, לראש העירייה. מי שעיניו בראשו, יותר ייזהר ויעיין במעשה מי שרוצה למנותו, לקנותו לו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, ממה שיזהר ויעיין במחלו ומשתב. אתה דואג שהאוכל שלך יהיה בסדר? קודם כל תדאג שאלה שסובבים אותך יהיו אנשי אמת. כמו שאמרנו מקודם, אחת התכונות היסודיות של המלך להיות איש אמת. כי המאכל והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו וכל כבודו. ודוד המלך עליו השלום אומר, הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. המשרתים של דוד המלך הם היו אנשים תמימים. לא יושב בקרב ביתי עושה רמייה. מישהו שקרן או חנפן, הוא לא יושב איתי בהנהגה. ואין טוב לאדם אלא שיבקש לו חברים תמימים שיעירו עינה במה שהוא עיוור בו ויוכיחו באהבתם. זה כבר נגע לכל אחד מאיתנו. ונמצאו מצילים אותו מכל רע. וכי מה שאין האדם יכול לראות לפי שאינו רואה חובה לעצמו, הם יראו ויבינו ויזהירו ונשמר. ועל זה נאמר, הוא תשובה ברוב יועץ. ככה צריך להתנהג המלך גם בהקשר לאלה שסובבים אותו. לסיכום כל העניין הזה של כבוד, כל הנושא ש... של מלך ושל דיין ושל מנהיג וכדומה, סובב סביב המילה כבוד. אבל בעצם צריכים, הכבוד זה לא דבר טוב, צריכים לברוח מהכבוד. אז יש פה דבר מאוד נפלא של מרן הרב זצ"ל, בספר חבש פאר, ספר אולי הספר הראשון שהרב הוציא לגבי תפילין. הוא ראה שמצוות תפילין היא מזולזלת בזמנו ולא יודעים בדיוק להניח את התפילין במקום הנכון. אז הוא כתב ספר חבש פאר, על שם הפסוק, בערך חבוש עליך, מה שכתוב ביחזקאל. והיה הולך עם הספר הזה ממקום למקום, והיה מלמד את האנשים איך מניחים תפילין. בכלל, בזמנו של הרב, זאת אומרת, בצעירותו של הרב, לא היה לכל אחד תפילין. תפילין זה היה משהו מאוד 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 יקר, כי היום יש לנו שטנצים כאלה, אתם רואים, יש לכם תפילין בטל פה. זה, יש מכונות שכבר לוחצות ועושות ריבוע כמו שצריך, וזה הכל היה עבודת יד, וזה היה מאוד יקר. לפעמים בכנסת אחד היה זוג אחד של תפילין. ולכן לא, לא, המצווה הזאת לא הייתה כל כך מדויקת אצל אנשים, ולכן הוא כתב את הספר הזה חבש פאר, שבו יש ריכוז של הלכה וגם ענייני אמונה בענייני תפילין. דרך אגב, הנציב מוולוז'ין, בתוך הטלית שלו, היה מונח הספר הזה כל הזמן, כך אומרים. ואז בחבש פאר, הוא פותח את הדבר הזה, הלוא התפילין זה פאר, התפילין זה, זה כבוד, זה הכתר שלנו שאנחנו לובשים אותו על הראש, כל אחד מאיתנו כל יום. ואז הוא אומר שיש כל מיני סוגי כבוד. לברוח אחרי, לרדוף אחרי הכבוד האישי, חס וחלילה, כמו שאנחנו רואים כל הזמן. אבל יש לפעמים שאפשר לנצל את המושג כבוד לדברים חיוביים. קודם כל הוא אומר, יש כבוד השם. מה זה? יש כבוד השם. כבוד השם זה לא הכוונה שצריך את הקודש ברוך הוא צריך את הכבוד שלנו וכדומה. זה מושאל, אנחנו מכבדים את הקודש ברוך הוא כדי שבאמת נהיה כפופים לקודש ברוך הוא. זה אומר בהקדמה פה, ממספר 14 עד מספר 17. תראו, אני קורא מקורא 17. הסיבה העיקרית לתיקון האמיתי והסדר הנכון שבבני אדם אינו כמנתינת הכבוד למי שראוי לכבדו. ואז הוא עושה פה רשימה. מכבוד החכמים מסתעף אהבת תורה וחוכמה ומידות טובות יראת השם. כשאנחנו מכבדים תלמידי חכמים או רבנים וכדומה, זה כופף אותנו בפניהם, ואנחנו משתדלים להידבק בהם וללמוד מהם או הלכה או אגדה או דברים אחרים או תכונות. זה נתינת הכבוד להם משפיע עלינו לטובה. מכיבוד הורים, אומר החבש פאר, מסתעף חינוך ישר העושה פרי ברכה בלב הבנים לעת יגדלו. אתה מכבד את ההורים, אתה ממשיך את מסורת המשפחה שלך, מסורת המפוארת של המשפחה. למעלה מזה, מכבוד מלאכים, שעכשיו עסקנו בשיעורים האלה, מספר 18, מסתעף כללות התיקון האמיתי בחיי האדם המדיני. מדיני זה הכוונה חברתי. מכבוד מלאכים, זה גורם שהחברה תתנהל כמו שצריך. נמצא כי רגש הכבוד, אומר הרב, פועל לקיום העולם בכלל. גם הרגשת, עכשיו אומר כאן דבר נפלא. אתה, יש לך בתוכך, בכל אחד מאיתנו, יש לך נפש אלוקית. תכבד את הנפש האלוקית שנמצאת בתוכך. גם הרגשת כבוד הנפש האלוקית שבאדם תמנעה ומאשפיל כבודו בפעולות מגונות שאינם תפארת לעושיהם. תשמע, אתה תתנאה כמו שצריך, אחרת אתה מחלל את כבוד הנפש האלוקית שנטועה בך. נמצא שאנו משיגים בכוח הכבוד המיוחס לנבראים פעולה שלמה ומתוקנת, מה שאין אנו משיגים בשום כוח והרגש שבעולם. ואז ודאי צריך כבוד השם. אני קורא מספר 20, נדע ברור מכל הדברים והאמת האלה, כיוון שכבודו יתברך הוא יסודו של עולם ותיקונו, עם כל מה שיתרבה כבוד שמיים, כן ירבו ברכות ושפע טוב וכבוד לעולם. דרך אגב, החופץ חיים באחד המקומות, כך כותב בנו של החופץ חיים, הוא שאל את אבא שלו פעם, למה אנחנו מבקשים בברכת החודש, אנחנו שבת נברך את החודש הבא, את חודש תמוז, בתוך הדברים, בתוך הרשימה שאנחנו שם נאמר, אז כתוב שם, אנחנו רוצים חיים של עושר וכבוד. אז שאל אותו, את אבא שלו, חופץ חיים היה סייע, סייע סיים של הענבה, דרך אגב אני ראיתי, יש פה, לא יודע אם יש לכם בישיבה, פה יש איזה לוח כזה של כל תלמידי החכמים הגדולים שהיו בעולם, מהראשונים, האחרונים, כל אחד כמה שנים הוא חי. ובעבר אדם שאנשים, יש אנשים נפטרו מאוד מאוד, יחסית להיום, נפטרו מאוד מאוד צעירים. נגיד, האר"י הקדוש בן 36, הש"ח בן 41. כשאתה מסתכל ברשימה, כמעט שאתה לא רואה אנשים שעברו את הגיל ה-80, מכל הראשונים והאחרונים. אבל הכי האריך ימים מכל הרשימה של הראשונים והאחרונים זה החפץ חיים. הוא נפטר בין למעלה מ-94, משהו כזה. כי מי האיש החפץ חיים? נצורו שלך מרב, פתח מדבר מה, הוא היה אבא של הדבר הזה. והתוצאה הייתה באמת שהוא יריך ימים ושנים אפילו יותר מכולם. לא שלהם היה חסר משהו חס ושלום, אבל זאת מציאות מאוד מעניינת. אז אני חוזר לחפץ חיים, שהוא נשאל, איך אתה מסביר את המילים חיים של עושר וכבוד? הוא אומר, החפץ חיים צריכים לכוון בזה, לא, בשום אופן לא לכבוד האישי של הבן אדם, ולא העושר האישי של האדם. האדם צריך להיות איזהו עשיר, השמח בחלקו. וכבוד, חס ושלום, צריך לברוח מהכבוד. זה מדובר פה על כבוד כלל ישראל, ועל עושר של כלל ישראל. אנחנו צריכים בהחלט להתפלל שעם ישראל, הקופה שלו תהיה מלאה, של כספים כדי שיוכלו לעשות דברים טובים ולהנהיג את עם ישראל כמו שצריך, וגם שכבוד ישראל יהיה גדול בעולם. וכשהמלך או מישהו אחר מזלזל בכבוד ישראל ומאפשר לאחרים לעלות לעלות על הראש וכל מיני דברים כאלה לעמים אחרים, זה דבר שפוגם בהנהגה באחד הדברים היסודיים ביותר. אתה לא תחשוב על הכבוד האישי, תברח מהכבוד האישי בפנימיותך כשאתה מלך, אבל תעמוד בכל התוקף ולפעמים גם תעשה מלחמה על כבוד ישראל. טוב, חודש טוב.